הגאון הרב חיים איידלס. ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לטכנאי ולמפיק המסורים אורי כהן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. תוכניתנו זו היא תוכנית שעליה נאמר פריאת בעל חוב מצווה. מפעם לפעם, בתחילתה של שנה, אנחנו עוד בחובות של תשע"ט, אנו עוצרים ועונים על מאות, אולי אלפים, של שאלות בכל חלקי התורה שהצטברו כאן. ניסינו לנפות אותם לפי נושאים, בעיקר בדיני תפילה נתייחס הערב, לכן לא יעלו מאזינים אל הקו, בעזרת השם בשבוע הבא נחדש את השידור חי שאפשר לעלות ללא הכנה מוקדמת בדיני תורה, הלכה ומנהג. השבוע כאמור נתייחס לשאלותיכם המאזינים ונפרע את חובותינו. נקדיש את דברי התורה שיאמרו כבר לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך. הדברים יאמרו לזכותם ולרפואתם של לינדה בטרות, יעקב בן ציוויה הנדל, יוסף בן רות, חיה בת בלומה, נחמה, אסתר בת רינה מרים. הערב כאמור אנחנו מנסים ללבן נושאים הלכתיים מעשיים שנשאלו בבית המדרש של רדיו קול חי, שאלות שחוזרות על עצמם שוב ושוב. מן הראוי לתת במה רחבה כדי שהדברים יובהרו ויובנו ממקורם עד לפסיקתם הלכה למעשה. נתייחס כעת בהרחבה למספר הלכות בהלכות שבת, הלכות תפילה, ולאחר מכן לשאלות רבות בדיני תפילה. נפתח בראשונה בדין פלטה של שבת. הרבה נשאלנו על כך. הרי הפלטה החשמלית שמיוחדת לשבת, אי אפשר לא להגדיל ולא להקטין את החום שלה. סיבת האיסור בשבת היא משום חשש חיטוי באש. הווה אומר, הגדלת חום האש או הקטנת חום האש, כשהתבשיל שנמצא על האש לא מבושל כל צורכו, אנחנו חוששים להגדלת האש. כשהתבשיל מבושל כל צורכו, אנחנו חוששים פעמים להקטנת האש, כדי שלא יהיה מצטמק ורע לו. כל החששות הללו לא שייכות בכלל בפלטה. נכון שיש בפלטה מקומות יותר חמים ופחות חמים, אבל לא לזו הכוונה. כוונת רבותינו שיש חשש לחיטוי, להגדלת האש. ממקום זה נבין את דין הפלטה בשבת קודש. ראשית כל, מותר להשאיר על הפלטה בערב שבת אוכל שאיננו מבושל בכלל. אש מגולה מותר להשאיר בערב שבת רק תבשיל שיתבשל חצי מבישולו, או בשעת הדחק שליש מבישולו, או שהוא לא מבושל בכלל. אם הוא מבושל שליש מבישולו, חצי מבישולו, מחלוקת ראשונים, אנחנו לא חוששים שהוא יגדיל את האש, מכיוון שכבר בערב שבת הוא מוכן כל צורכו. הוא מוכן כל צורכו נכון רק מחצה, אבל די בזה כדי שהוא יאחל שהוא לא יגדיל חלילת האש בשבת. אם הוא לא מבושל בכלל, הוא בכלל מסיח את דעתו מן האש. אבל להשאיר על הפלטה בערב שבת אוכל שלא מבושל בכלל, אין חשש, כי אין דרך להקטין ולהגדיל את החום. מותר להחזיר לפלטה בשבת תבשיל שיתבשל כל צורכו. לאש אסור להחזיר שום דבר, גם אם יתבשל כל צורכו. לעומת זאת לפלט השבת, מכיוון שהאש גרופה וכתומה ואי אפשר לחטות בה, להגדיל אותה, מותר להחזיר חזרה לפלטה בשבת, בתנאי שהתבשיל יהיה מבושל כל צורכו. אם הוא לא מבושל כל צורכו, אז אם כך אנחנו מבשלים אותו כעת. צריך להקפיד על אש מחוסה, רק עליה מותר להחזיר תבשיל בשבת. זה לא צריך להזכיר, כי הפלטה היא ודאי אש מחוסה, התנאי הזה קיים ממילא. צריך להקפיד שהכלי עודנו בידו, ואומר שהוא מחזיק בצידי הכלי, או שהכלי מונח על השולחן או על כיסא, אז אין צורך להחזיק בידיות הכלי. לעומת זאת, כשהכלי על גבי השיש, כן צריך להניח אותו על גבי מגבת, כי אחרת הוא נחשב כמו שהנחנו אותו על גבי קרקע, ולא נוכל להחזיר אותו לפלטה רק בדיעבד. נזכור כשאנחנו מורידים את הסיר, שבדעתנו להחזיר אותו לפלטה. ותנאי אחרון, שאם התבשיל הוא לך, שהוא יהיה עדיין חם מעט ולא קר לגמרי, לבני ספרד חום של 45 מעלות, הווה אומר שהיה צולדת בו, ולבני אשכנז כל עוד שהתבשיל נחשב לחם, קוראים לו תבשיל חם. כל הדברים הללו הם תנאי כדי להחזיר בשבת, מאכל שאכלנו, כבר היה מונח בערב שבת על הפלטה, רוצים כעת להחזיר אותו על גבי אש מחוסה, הווה אומר פלטה. להניח בשבת על הפלטה, מאכל שלא היה על הפלטה מערב שבת, אסור גם אם מבושל כל צורכו. בני ספרד בחלקם מקילים להניח על הפלטה לכתחילה דבר יבש. כל מה שאסור להניח על הפלטה זה רק דבר לך, אפילו שהוא חם, מכיוון שהוא לא היה מונח על גבי הפלטה בערב שבת. אבל דבר יבש אפשר להניח לכתחילה על גבי הפלטה. לבני אשכנז ישנה בכך מחלוקת והכרעה שעדיף להפוך כלי ולהניח עליו את המאכל היבש. נכון שהוא יבש, אבל זה נראה כמו מבשל. לכן להניח על גבי הפלטה דבר מה שיחצוץ בין הפלטה לבין המאכל. פלטה של שבת שמחוברת לשעון שבת. אם הניחו עליה מאכל קר ולא מבושל מערב שבת, נחכה עד שהוא יתבשל ונאכל אותו. אבל אסור לתת על גבי פלטה שלא עובדת כעת מאכל, מכיוון שהשעון ניתק את זרימת החשמל, אז ניתן עליה אוכל קר, וכשהיא תדלק, היא תחמם את האוכל הקר וממילא יתחמם. בכך אנחנו אוסרים, נכון שהפלטה כעת לא מחוברת, אין כעת זרם של חשמל, אבל להניח על גביה, כותב בהרחבה, החלקת יעקב, המלמד לא הועיל, ההר צבי, בהלכות מבשל בשם מרן הרב זמן אוירבך, שלא להניח לעולם על גבי פלטה, גם אם היא לא עובדת כעת, מאכל שכשהזרם מתחדש, הוא יבשל את המאכל. ובכל זאת, היו שהתירו. מכיוון שבישול אחר בישול זו מחלוקת ראשונים, האם הדבר אסור. מכיוון שהפלטה כעת קרה, וזה לא מעשה בידיים, היו שחלקו על מה שכעת אמרנו, אפשר לראות בחזון עובדיה, בחלק ב' ועוד, שהתירו את הדבר אפילו לכתחילה. גם לאלו שאוסרים, כשהפלטה כאמור לא דולקת, להניח על גבי המאכל שאסור, להניח אותו על גבי מקור חום, מכיוון שהוא לא מבושל או לך שיצטנן, מתי נתיר את הדבר? על ידי גוי. אפשר לומר להם עם פורש, להניח את התבשיל הקר, אבל בתנאי שהוא כבר מבושל, להניח אותו על גבי הפלטה, עד שהזרם יחודש אוטומטי בהמשך. כל הדברים אמורים בפלטה, אבל קיריים חשמליות, אפילו שהחוטים לא גלויים, אתה לא רואה חוטים, אתה לא רואה את הלהט, לדעת שקיריים חשמליות נחשבות לאש מגולה, לכן אסור להחזיר עליה תבשיל בשבת, רק אם נשים עליה להיכר איזשהו טס מתכת וכדומה, כדי שהאש תחשב למחוסה. להניח נייר כסף זה לא נחשב להיכר, מכיוון ששמים נייר כסף כדי שהמאכל כשגולש, שלא יגלוש ישירות על גבי המקור חום, צריך להניח משהו בולט, גם כדי להראות כלפי כולם שהאש מחוסה, וגם כדי לתזכר אותי שחלילה אני לא יגדיל את חום האש. לגבי הקרקפת בשבת, סיר לבישול איתי. מרן הרב ווזנר כותב שצריך להחמיר, ולהניח בין הסיר לגוף החימום, הרי זה סיר קרמי, שמונח בתוך גוף חימום, להניח אבנים קטנות, או הגבעה מסוימת, אפשר לקחת אומים וכדומה ולהניח, כדי שיהיה עיקר, ושנית שלא יהיה איסור התמנה. ובכל זאת מרן הרב אוזנר זכר צדיק לברכה חותם שאין למחות ביד המתירים. ודאי וודאי שעל גבי המתג שיש בו אפשרות לחום גבוה וחום נמוך, לואו והי, ודאי שחובה לשים נייר כסף וכדומה כדי לתזכר אותו, או לעטוף אותו לחלוטין, לשים סלו טייפ, או להוציא אותו על ידי פלייר, אפשר למשוך אותו החוצה, כדי שלא יהיה חשש חלילה לחיטוי. מה קורה בשעת הפסקת חשמל מחברת החשמל? אנחנו יודעים בוודאות שפועלים יהודים תקנו את זרימת החשמל מחדש. זאת אומרת, לא האוטומציה של חברת החשמל החזירה את החשמל, יודעים שרצו פועלים יהודים והחזירו את החשמל, את מקור החשמל. אם אדם גר באזור הומי אדם, או באזור שיש בו בתי חולים, מרכזים סיעודיים, אפשר לכתחילה להמשיך להשתמש בחשמל למאור ולבישול המאכלים, מכיוון שאנחנו תולים לומר שיש באזור אנשים שללא החשמל חייהם בסכנה, בשבילה מותר לכתחילה לחלל שבת, אפילו מצווה לחלל עבור חיי נפש. אנחנו לא מצפים שהחשמלאי יתקן את החשמל רק בעבור אלו שחולים, כמו שנפסק בשין חפחת שמותר להציל תינוק ברשת, אפילו שיעלו עמו ברשת דגים, לכאורה הוא עובר על איסור צד, אלא אגב, החולה שיש בסכנה, הדבר מותר לכולם. אז זה נעשה עבור בעצם אלו שמחויבים בדבר, אז מותר להשתמש. מה שאין כן, אם אנחנו יודעים בוודאות שאין כאן חולה שיש בסכנה, באמת אסור להשתמש בחשמל בכלל. זה לגבי להשתמש בחשמל. לגבי המאכלים, המאכלים הלחים שנמצאים על הפלטה, אם הם עוד חמים, לבני אשכנז אפילו מעט חמים, ולבני ספרד צריך בבירור שחומם עדיין בשיעור שהיה צולדת בו, אז מותר להמשיך לאכול אותם גם אם הם התחממו שוב ועוד על גבי הפלטה. אבל אם הם ירדו מחום של יד צולדת בו לבני ספרד, ולבני אשכנז הם ירדו מחמימות כלשהי, שאפשר לקרוא למאכל מאכל חם, אסור להשתמש בהם. נכון שהחשמל דלק כעת מחדש ביתר, אבל החימום של המאכלים נעשה בשנית, מכיוון שיש איסור של חזרה, אי אפשר ליהנות מן המאכלים. זוהי דעתו הגדולה של מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, ברשות הגדול שלו מנחת שלמה, בעל הבאר משה. הגאון רבי נימין זילבר, רבי נימין הצדיק, בספרו עוז נדבר, הוא סובר, שגם אם האכלים הצטננו לגמרי, אין בעיה לאכול אותם, אפילו שהחימום החדש שלהם נעשה על ידי יהודי בשבת. לדעתו, גם מותר להחזיר לפלט האוכל במקרה שכזה, במילוי כל התנאים של חזרה. לפעמים הפריזר מלא בבשר ודגים, ואי הספקת החשמל תגרום לכל האוכל להרס. במקרה שכזה, מכיוון שזה הפסד מרובה, התירו מרן רב שלמה זלמן ומרן הרב אוזנר להעביר את כל העופות והדגים הקפואים לפריזר אחר בגלל הפסד מרובה, אם כי יש כאן איסור של מוקצה. אנחנו חותמים את פינתנו לעומקם של דברים, וכפי שנדברנו לפני כן, אנחנו כעת נתייחס לשאלות רבות בהלכות תפילה, ריכזנו אותם, ולכן לא נעלה מאזינים הערב אל הקו. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
אברך, ההצלחה בחיים עוברת דרך קורס המרצים האורגנלי, ובשיטה המיוחדת של הרב צבי רפפורט, מחבר ספר ההדרכות מרצה נולד. 50 שעות הדרכה איכותיות ומיוחדות ב-12 מפגשים, בקבוצה קטנה ויעילה עם תרגולת והתנסות רבה. תחילת הקורס בחשוון הקרוב. חייג והירשם 054-852-6622 054-852-6622.
मैं जांच करता हूं तस्वीर तस्वीर
افشار عبريت
כן רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 צוות עובדים ענק בהודו בודק תמונה תמונה בזמן אמת כדי שתענו מההגנה מקסימלית לאינטרנט ועכשיו מבצע חיבור כשר למייל בלבד במחיר מטורף של 25 שקלים חייגו עכשיו כוכבית
019 יש מי לדבר
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
זה בדיוק הזמן הזה בשנה שממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס, רק למנוי הפייס. אל תפספסו, הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה, וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין, אין כפל מבצעים.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20 עד 24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בכסלו וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
והשבוע בבקהילה, כך נמצאה התמונה הגנוזה של הרבי הקדוש מרוז'ין. אלו הפתעות תומן לוח השנה לתשפ"א. מדוע שחררו אמריקאים את מייסד דאש? כל התורים, הסיפורים והכותבים הכי טובים בחבילת בקהילה לכל המשפחה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אל המאזינים, ונתייחס כעת לשאלות רבות, מן הפקס, מן האתר, ומכילה ממאזינים ששאלות שכבר מחכות כאן חודשים רבים. שאלה מתחילת שנת תשע"ט. איך מכינים סלט ביצים בשבת? כוונתי עם בצל ושמן. אנחנו משפחה חסידית, המאכל הזה הבנתי שיש בו עניין גדול אצל בצל, חסידים לאכול אותו בשבת, איך ניצלים מייסורי שבת החמורים. קודם כל, לא ניכנס לחלק הפנימי של מאכלי שבת, שכל דבר מכוון כנגד מידה, אינני מבין בעומק הדברים, נתייחס לדבר ההלכה. קודם כל יש לדעת כי את הקליפה חובה לקלוף, הקליפה של הביצה, הקליפה של הבצל, רק קודם הסעודה. ואומר כחצי שעה מקודם הסעודה. אם מקלפים את הקליפה של הביצה והקליפה של הבצל לפני חצי שעה קודם הסעודה, יש בכך חשש לאיסור בורר פסולת מתוך אוכל. כל מה שמתירים קולף זה רק קודם הסעודה ממש. זו נקודה ראשונה. יש כאן עניין נוסף של איסור לישה בשבת. כשמערבבים את הביצה עם בצל ושמן, הופכים אותם לעיסה אחת. לכן כדאי להקפיד על שתי שינויים. הראשון, לתת קודם כל שמן, אחר כך ביצה, לאחר מכן את הבצל. לעשות שינוי בדרך של כל השבוע. הדבר השני, השינוי השני, לערבב בצורת שתי וערב, לא בצורה של גיבול רגילה. יש לדעת שהיו רבים שהתירו לעשות את המאכל הזה, בידי זה נקרא אייר מציבל, ללא שום שינוי. ולמה? הרי אמרנו כעת שלכאורה יש כאן איסור של אישה. צריך לזכור בנוסף לכך שאם שמים את הבצל ועליו מיד שמים מלח, הבצל מתחיל להזיע. מחלוקת ראשונים, הרמב״ם והראש, איזה איסור עוברים בכך על ידי שהבצל מזיע. לכן בוודאי קודם כל לתת את השמן כדי שהבצל לא יגיע למצב של הזעה, כי הוא כבר ישר מעורב עם השמן. ושוב, בנושא על אישה, מדוע יש שמתירים ללא שום שינוי? אמרנו שצריך לעשות שתי שינויים, קודם כל לתת את השמן, ושנית לערב בצורת שתי וערב, מבאר, רבי שלום זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הדבר לא נעשה לגוש אחד. גם אחרי שנניח את השמן ואת הבצל, אי אפשר לבוא ולומר שהכל נפח להיות ליחידה אחת. לכן לדעתו, יש לה מקל על מי לסמוך ללא שום שינוי, ולא לקרוא לדבר לישה. בנוסף, אומר רבי שלום זלמן אוירבך, כל מה שאנחנו מוסיפים לתוך הבצל והביצה והשמן, זה תיקון מאכל, כמו להוסיף רוטב למאכל. לכן הוא חותם שהמקל יש לו על מי לסמוך, אבל לקלוף את הביצה והבצל, זה ודאי שצריך לעשות כל הדעות כחצי שעה לפני הסעודה. אלא אם כן, מדובר במשפחה גדולה, יש אורחים רבים, ואם אנחנו נאמר להכין את הסלט ביצים ממש חצי שעה לפני כן, אז הגברת לא תספיק, ויבוא וזה עדיין לא ימוכן, ותמצא את עצמה עדיין עסוקה בהכנות, אז היא יכולה להקל לפי השיעור שכשיגיעו, כבר האוכל יהיה מוכן. הסלט ביצים יהיה מוכן. אנחנו קבוצה של בנות מחוץ לארץ שלומדות בפנימיה במבשרת ציון. האם צריך שכולנו נדליק נרות ואיפה? מכיוון שזה מקום מגוריכם הקבוע. הפנימיה שאתם נמצאות במבשרת ציון זה המקום הקבוע שלכם. אתם כולכם חייבות בהדלקת נר שבת ויום טוב. כולכן נחשבות כמשפחה אחת גדולה. לכן להלכה אחת תדליק בחדר אוכל המרכזי בעבור כולם. כמובן היא תדליק עם ברכה, אבל בחדר אוכל. אם החדר אוכל גדול, יש צורך שהאור מהנרות יאיר בכל מקום. לכן לא די שהיא תדליק במקום אחד, היא צריכה להדליק בכמה מקומות, ולאחר שתגמור להדליק בכמה מקומות, תברך בסוף על כולם. בשונה מבני עדות המזרח, שלא מקבלות שבת בהדלקת נרות, אז קודם כל היא מברכת, ואז היא תדליק בכל מקום. בתוך החדר אוכל הגדול, כדי שהאור יאיר בכל מקום. לגבי חדרי השינה, למעשה אפילו אם הם מרוחקים מהחדר אוכל, כדאי להדליק נרות בהם שידלקו עד שיתבואו לחדר לישון. אלא אם כן, ישנו כבר אור בחדר, אפילו אור חיצוני מפנס וכדומה, אז אין צורך להדליק נרות בחדרים, בחדרי השינה, ואפשר להקל שיש בהם אור. אם אין אור בחדר בכלל, יש כאלה שמעדיפות שבכלל לא יהיה אור בחדר, אז צריך כן להדליק אור, להדליק נרות מחילה בחדר, אבל בלי ברכה. אני בבית חולים שערי צדק בשבת הקרובה, לצערי. הם מגישים ארוחת ערב לפני כניסת שבת. מה עם קידוש ורפואות וישועות בעזרת השם? קודם כל, רפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. אני מאוד מתפלא שבית חולים כמו שערי צדק מגישים ארוחת ערב, זה לא ארוחת ערב, זה סעודת שבת, לפני כניסת שבת. אבל לגבי עצם השאלה, תתפלל אפילו ביחידות מנחה, אפילו קודם לפלג המנחה, תעיין בלוח מתי זה בדיוק. תקבל שבת בפלג המנחה, ממש, על ידי הדלקת נרות, תתפלל תפילת שבת, תקדש ותאכל את הסעודת שבת, מה שהם קוראים ארוחת ערב, לאחר שמבחינתך כבר נכנסה שבת. כל זה נכון אם הם מגישים את הארוחה אחרי פלג המנחה. אם הם מגישים את הארוחה לפני פלג המנחה, אין לך ברירה, אלא לשמור את האוכל עד הערב בלית ברירה, כי אתה לא יכול לקבל שבת לפני פלג המנחה. אם האוכל יהיה קר, תאכל לפני פלג המנחה, בערב תבקש יין או לחם, תקדש, תאכל לפחות כזית לחם או עוגה, או בדיעבד תשתה שתי רביעיות יין בשעת הדחק, ואז זה נחשב שאכלת גם סעודת שבת, שמה שאכלת לפני כן, אכלת בעצם לפני השבת, לפני פלג המנחה, אבל אין קשר בין זה לבין סעודת השבת. אצלי בבית הכנסת מבדילים במוצאי שבת. הנהגה יפה וטובה. תמיד אני עדיין באמצע 18, האם אני יכול לצאת ידי חובת הבדלה תוך כדי שאני ב-18? אסור להפסיק בתפילת העמידה לצורך ההבדלה. אסור. אלא אם כן, לא תהיה לך שום אפשרות, ככה אני מבין מתוך השאלה, לא תהיה לך שום אפשרות לעשות הבדלה אחר כך. רק במקרה שכזה, תפסיק בין ברכה לברכה, תכוון לצאת ידי חובה וכמובן שלא תענה אמן, ואז יצאת ידי חובת הבדלה. כך פסק רבי מנשה קליין בספרו משנה הלכות, ככה פוסק דודי סקני בעל שוט הר צבי, שאם אין שום אפשרות אחר כך לעשות הבדלה, אז לרוץ ולהזדרז להגיע בין ברכה לברכה, שאגב כל הפסוקים שאומרים לפני בורא פרי הגפן, אין חובה להקשיב להם תוך כדי 18, זה פסוקים להצלחה, פסוקים לברכה, פסוקים לנחמה בתחילתו של שבוע, שמקשים שהקודש ברוך הוא שיבוא עלינו שבוע טוב ומבורך, אבל עצם ההבדלה זה בורא פרי הגפן, ברכת בורא מיני בסמים, בורא מורה אש, ועצם ההבדלה, בהם בין ברכה לברכה תפסיק, תקשיב, אל תנאמן, אם אין אפשרות לשמוע הבדלה בהמשך. האם אפשר שהרב יסכם לנו מתי אפשר להתחיל חזרת השץ עם 7, 6, 10 אנשים, שחלקם התפללו ביחד, וחלקם באים עם עניינים אחרים במנחה שחרית וערבית בבית כנסת צעירי אגודת ישראל. אם יש פחות משישה, שהתפללו ביחד 18, אבל הם היו שם בזמן התפילה שעשרה אנשים, חל עליהם חיוב קדושה ואפשר לקיים חזרת השץ. לפעמים רק שישה נעמדו לתפילת עמידה ביחד. לאחר מכן התחילו 18 שער אנשים שהתעכבו, אף על פי כן מותר לתת להם לקיים את חזרת השץ, כי בחלק מתפילת הלחש הם היו ביחד עם אלו שהתחילו להתפלל לפניהם. אם כשמשלימים בתפילה שץ עוד מתפללים, זה שנוי במחלוקת, ויש מקום להקל כשיש אחד בלבד אפילו בצירוף למניין. כשכמה סיימו מוקדם 18 והלכו ובאו אחרים במקומם, אז לכל הדעות אפשר לומר לשליח ציבור את תפילת העמידה. האם יש עניין לשים דווקא את יד ימין על העיניים בשעת קריאת שמה? בשולחן ערוך נפסק שנוהגים לתת את היד על העיניים בפסוק הראשון של קריאת שמה, ככה פוסק מרן בסימן סמך א', הסיבה כדי לא להסתכל בדבר אחר שמונע ממנו לכוון. מרן הבן ישחי סובר שצריך להניח את היד עד אחרי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, עד שמה מעכב את הכוונה לפי דעתו של מרן הבן ישחי. אגב, מרן שר התורה, הרב מצ'יבין, רבי דוב ברש ויידנפלד, זכר צדיק לברכה, כששאלו אותו, האם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מעכב בכוונה, הביא ראיה גאונית לסתור את דברי מרן הבן איש חי, מכך שכתוב במפורש במשנה בברכות, היה קורא בתורה, והגיע הזמן קריאת שמע, אם כיוון ליבו יצא, אם לא כיוון ליבו לא יצא. אמר מרן הבן איש חי, היה קורא בתורה, בתורה לא כתוב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכאן רואים שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אפילו אם לא אמרו אותו בכלל, הוא לא מעכב. זו ראיה גאונית שקשה מאוד להשיב עליה. הכל פנים, מרן הבן איש חי סובר שכן צריך להניח את היד עד אחרי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מעכב. מצאתי בכתבים של רב חיים ויטל, שהוא כן כותב לשים דווקא את יד ימין, ככה פסק מרן המשנה ברורה בשם האתרת זקנים. מעניין שמהלשון של האתרת זקנים משמע, וגם רב חיים ויטל, שצריך לחסות את העיניים ביד עצמה, לא באצבעות, ביד עצמה. זה סוד שנקרא אולימתא שפירתא דלתלי עינין. הרבי מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב כותב שזה לאו דווקא. הוא כותב שאפשר לשים את היד גם על המשקפיים, גם את האצבעות, לאו דווקא לחסות את העיניים ביד עצמה כפשוטו, העיקר שהיד תהיה היא זאתי שמונעת את הראייה. יש מקובלים ידועים, כמו המעריץ, שכיסו את הפנים שלהם גם עם הטלית וגם עם היד. מכל זה מוכח שהעיקר זה הכוונה. לייחד, לקבל עול מלכות שמיים, ולפרוש מענייני העולם הזה. שאלות נוספות מפקסים שנשלחו, התייחס כאן לשאלות מפקסים, גם בענייני תפילה ביקשתי לרכז לנו. מה המקור להרים עקביו בקצת בקדושה? יש לזה מקור, למדרש תנחומה ידוע בפרשת צו, להידמות למלאכים, מרן הרמ"א בהלכות קדושה, סימן קכ"ה, פסק שצריך לנענע את הגוף. כך כותב הרמ"א, לנענע את הגוף. המקור חיים לחוות יאיר כותב, די בתנועה כלשהי. ערוך השולחן כותב שצריך לעשות הרמה אחת. מה הכוונה לנענע את הגוף? מרן הבן איש חי בפרשת תרומה כותב שכל פעם צריך להתרומם יותר. ורואים רבים שנוהגים כך, קדוש עולים קצת, עוד קדוש עוד יותר ועוד קדוש עוד יותר, כדי לעלות בקדושה. אשלה והמגן אברהם והמשנה ברורה מביאים אותו כותב שלא רק בקדוש קדוש, כפי שמרן הרמ"א כתב לנענע את הגוף. המקור חיים כאמור כתב תנועה כלשהי, ערוך השולחן כותב הרמה אחת, מרן הבן איש חי כותב שלוש פעמים להרים את עצמו, כותבים בשם אשלה הקדוש שגם בברוך ובאמלוך גם צריך להתרומם. לדעת המקובלים, באמלוך זה לא עיקר הקדושה, שם לא צריך להתרומם, רק בברוך ובקדוש, בקדוש וברוך. כל אחד יעשה כמנהגו. מאוד נשמח אם יש מאזין שיכול להביא לנו מקור, לפסות וקרא זה אל זה ואמר, לפנות לצדדים, איה מקום כבודו. מה המקור של הדבר? פקס מקהילה, בבית הכנסת שלנו מתקיימים עניינים רבים במקביל. בראש חודש חלק מהמתפללים מתפללים שחרית, וחלק מוסף. האם אני יכול לענות לקדושת כתר תוך כדי תפילת שחרית שלי? האם כולם מחויבים לעצור את התפילה ולענות לקדושת כתר? קודם כל, מכיוון שהתפילה נעשית בבית חדרים שונים, המתפללים במניין השני בכלל לא צריכים לענות לקדושת כתר. דודי זקני עמוד הרר, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, פסק ליהודי גדול שחי בירושלים, מזקני שפירי חסידי גור, רבי אהרון קול זכרונו לברכה, הוא סיפר לי שהוא פסק לו שאפילו בלי להתפלל, אם אני נמצא בחדר אחר ואני לומד, אני לא צריך לענות איתם קדושה. כותב מרן השולחן ערוך בסימן קופיות שגם אם רוצים לענות, ונמצאים במקום שמותר להפסיק, לא לענות. ולמה? כי כתר ונקדישך הם שתי קדושות. אי אפשר לערב את הקדושה של שחרית והקדושה של מוסף. כך סובר מרן השולחן ערוך, וככה צריך לנהוג בני ספרד, לא לענות למניין שנמצא בבית כנסת בשטיבל בחדר האחר. הרמה חולק וסובר שכן אפשר לומר כתר בזמן תפילת שחרית. בשולחן ערוך הרב הוא פסק כמו הרמ"א, בישועות יעקב הוא כותב, הרב של לבוב, שמכיוון שיש לו תפילין, איך תאמר כתר עם תפילין? אם כן, לפי דברי ישועות יעקב, גם בני אשכנז, בשבת, כן יהיה מותר לנות כתר, מכיוון שאין לו תפילין בשחרית. האם לכהן קטוע יד, שאינו יכול לשא את כפיו, יש דין וקידשתו? לא הייתי עונה על שאלה למדנית שכזו, אבל זה כבר פה מול עיניים מפקסים. הפרי מגדים מסתפק באמת בדבר, בהלכות נשיאת כפיים, בסימן קופלה מדי למיטב זיכרוני, אבל יש רמב״ם, הרמב״ם כותב ממפורש בספר המצוות, שזה לא מוריד מהקידשתו. מה ההמשך של הפסוק? וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, והיה קודש. כהן בלמום לא מקריב את לחם אלוקיו. מהספרה עולה שיש לכהן הזה דין של כל דואה כהן רגיל, כל פנים, הדבר נתון בספק של הפרי מגדים. אף כמינה, מספק, אם זה ספק תורה, גם כהן כזה ודאי שצריך לכבד אותו. עוד שאלה לגבי אמירת תחנון. במהלך חזרת השץ, נאלצתי לענות לשיחה דחופה בטלפון. האם אני יכול להמשיך ולומר תחנון, או שיש בזה הפסק? הרב אמר לי שאני לא יכול לומר תחנון, אני צריך לדלג עליו. קודם כל, לפני כן, כבודו ענה לשיחה דחופה בטלפון, צריך לדעת שצריך לשמוע כל מילה שהשליח ציבור אומר כשהוא חוזר על תפילת 18. המקום היחידי שמרן כותב את המילים גדול אבונו מנסו, זה מי שמדבר ולא מקשיב לחזרת השץ. אבל בסופו של דבר אתה ענית לשיחת טלפון, אומר שזה העניין של פיקוח נפש. יש דין נוסף, ולזה הכוונה של השואל. מרן פוסק בהתחלת הלכות נשיאת כפיים, שאסור לדבר בין 18 לנפילת אפיים. מה המקור של הדין? הרשב"א ותלמידיו. כך פסק מרן להלכה, אף אחד לא חלק על דבריו. כותב הבית יוסף, שמי שמדבר בין 18 לנפילת אפיים, אין תחינתו נשמעת כל כך. לכן, כשעונים לשיחת טלפון, צריך להביא בחשבון שאין תפילתו, תחינתו נשמעת כל כך. הארי הקדוש כותב, על פי הזוהר, שזה אסור להפסיק. לא רק שאין תחינתו נענית כל כך, אלא זה ממש איסור להפסיק אפילו שיחה קלה בין 18 לנשיאת כפיים. מרן השבט הלוי בחלק זין מתיר רק בזמן נפילת אפיים, ולא לפני כן. להפסיק בדיבור רק בזמן נפילת אפיים ולא קודם לכן. לכן, לדעתו של מרן השבט הלוי, מותר לומר אמן יש מרבה, קדושה, קדיש ושאר דברים של קדושה, אבל בזמן של נפילת אפיים אין לומר שום שבח של קדושה. למעשה, איך פוסקים להלכה לאחר שהבאנו את כל הדעות לכאן ולכאן, איך להינוג? למעשה, פסק מרן המשנה ברורה שבדיעבד, מי שדיבר כן יאמר תחנון, אפילו שהוא לא כל כך נשמע תחינתו במרום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אל המאזינים, המשך שאלות מן האתר ומן הפקסים, נמשיך הלאה שאלה לשאלה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ ייגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה בונבון. בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון. אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים, עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
סוף סוף זה קורה! שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת לך לך י' א' בחשוון בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים זעיד קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים אז אל תישארו בבית רק ב-1499 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד החדרים נחטפים 08-859-3888 08-859-3888
8-8-8 שיפודי נתנל אקספרס שווארמה הודו ושווארמה עגל בר סלטים חופשי מאכלים בוחרים שירות אדיב ומהיר שיפודי נתנל אקספרס הרצל 52 ראשון לציון פתוח כל יום עד חצות בחשות ערב מחפוד משגיח צמוד במקום שיפודי נתנל שיפודי נתנל כל
מה שתבקש הזמן עובר וערימת הבגדים לגיהוץ עדיין גדולה? כנראה שאין לכם מגהץ קיטור מהיר של פיליפס. עברו עכשיו למגהץ הקיטור פיליפס פרפקט קר, בעל טכנולוגיה מתקדמת לגיהוץ מהיר וחלק של כל סוגי הבגדים. להשיג בחנויות מכשירי החשמל המובחרות. פיליפס.
החלטנו להתחדש בכלים חדשים. נכנסתי לנאמן וקיבלתי הנחה על מגע של כסף.
רק מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחת מחנויות רשת נאמן. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
שלום, כאן חיים ולדר. בעונה הבאה של חבורת תרייג.
למה אנחנו מחכים? בואו כולנו ניכנס פנימה ונסתתר בתוך המחולה.
רגע, רגע ישראל. אתה לא רואה מה כתוב על המחולה? אתם שומעים את זה?
שומעים? בהחלט.
הם נועלים אותנו מבחוץ.
אימאלה, אנחנו תקועים פה.
לא, זה לא תקועים, זה לא תקועים.
למנועים חייגו.
0722-79-66-66.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתע 15 דקות ביום במשך 10 ימים ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר אתם חוזרים בריאים יותר חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555 03-964-1555
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות וביטחון לאורך זמן. דאודורנט טיטניום, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
עצמו את העיניים ודמיינו ים כחול ומרגיע. ציפורים מצייצות ושמש חמימה על פניכם.
עכשיו תתעוררו ומהר, כי את הוועידה הזו אסור לכם להפסיד. ועידת ביזנס, הוועידה ההיסטורית לבעלי עסקים חרדים, עם המרצים המובילים בארץ ובעולם. יוסי לוי, ניר דובדבני, יובל הס, דורון גושן ועוד. ארוחת צהריים מפנקת בחשרות בדץ העדה החרדית, קשרים ושיתופי פעולה עסקיים ועוד הפתעות מפנקות. יום שלישי י' ד' בחשוון 12 בנובמבר, בין השעות 8:30 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. אולה וול רמת גן. הפרדה מלאה. ירשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אל המאזינים, אנחנו ממשיכים הלאה בשאלות שנשלחו מן האתר, פקסים ועוד. האם אפשר להקל ביום טוב שני של גלויות תושב חוץ לארץ שמגיע לארץ ישראל כדעת החכם צבי? מכיוון שהשואל הוא תלמיד חכם גדול והציבור לא בהכרח מבין למה כוונתו, אז נבהר. מרן החכם צבי, מביאים אותו הפוסקים בסימן תו צדיק וב, פוסק שבן חוץ לארץ שנמצא בארץ ישראל צריך לנהוג כבן ארץ ישראל לכל דבר. ובן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ, צריך לנהוג כבן חוץ לארץ לכל דבר. וכך פוסק הסידור הרב, הרבי הזקן מחבד, וככה כותב הגאון רבי בן ציון אבא שאול, שהיה מקובל בארץ ישראל בין בני ספרד לנהוג כך הלכה למעשה, מופיע בשם רבי שמואל מסלנט, שזו הייתה ההוראה באופן כללי, אבל לא כך פוסקים להלכה, אלא בני חבד, שהולכים לפי דעת מאור ישראל, הרבי מחבד הזקן, לא מצינו לפסוק כך. אנחנו פוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, וכפי שכותב המנחת שלמה, שזה המנהג בזמן הגאונים, שבין ארץ ישראל, שהולך לחוץ לארץ, נוהג יום טוב שני של גלויות, בבית שהוא צריך לא לעשות מלאכה, אלא בצנאה מלאכה דרבנן מקילים כדעת התז, שוב, מלאכה דרבנן בצנאה כדעת התז, וגם בזה יש שמחמירים, והוא צריך לנהוג כלפי חוץ לחלוטין כבן חוץ לארץ, להצטרף אליהם לתפילות ולא להקים עניין בפני עצמו, לשמוע מהם קידוש, לעשות הבדלה במוצאי היום, במוצאי יום טוב ראשון, ואתה חוננתנו וכו' וכו' וכל הדינים הידועים. ובין חוץ לארץ שנמצא בין ארץ, בין ארץ ישראל, לא מקל כבין ארץ ישראל, וצריך לשמור יום טוב שני של גלויות לחלוטין. וכפי שדיברנו, היו שהקלו, ויש ספר נפלא על יום טוב שני כהלכתו של הגאון הגדול הרב קרפ שליטה, שם הוא מביא בהסכמות, הוא מביא שמה פסיקות בשם מרן החזוניש, בשם מרן הסטייפלר, בשם מרן הרב פרנק, ואת כל אלו מביא בהסכמות, ההסכמה של הגאון הגדול, אחד מאבירי התורה בדורנו, הרב חיים צימבליסט, הוא מביא שם מאוד אנשים שהיו מקורבים למרן החזוניש ועוד, דברים שכעת הכרנו שלא כמותם, צריך לעיין בגוף הדברים, היו שהקלו בדבר בארץ ישראל, אבל הפסיקה הרווחת כפי שאמרנו, היא לשמוע בכל מרן השולחן ערוך, שבין חוץ לארץ שנמצא בארץ ישראל, ודאי שנוהג שתי ימים טובים של גלויות. איך לנהוג יום טוב שני של גלויות בעיר אילת? קודם כל צריך להקדים ששיטת הרמב״ם שהמנהג של יום טוב שני של גלויות הוא לא תלוי בגבולות הארץ, אלא תלוי אם המקום מקום יישוב בימים שקידשו את החודש על פי ראייה, שתיים, ששלוחי בית הדין הגדול הגיעו לאותו מקום ומהלך יהוד ימים מירושלים. כשחסר את אחד מהתנאים האלו, יישוב חדש שקרוב לירושלים או מקום יישוב אבל מרחק שהשלוחים לא הגיעו לשם אפילו בזמן הבית, לא הגיעו, נוהגים שני ימים טובים. אם יש ספק, נחלקו הפוסקים בדעת הרמב״ם. מחלוקת ידועה, אחידה, המקרה קודש, דעת הריטב"א היא שתקנת חז"ל לא חילקה בארץ ישראל בין עיר לעיר. בכל ארץ ישראל חוגגים יום טוב אחד בלבד. אפשר לומר שכדברי הריטב"א פסקו כל הגאונים, רבי גאון, רב סעדיה גאון ועוד, ומרן החזוניש אמר שכך יש לפסוק למעשה שלא כדעת הרמב״ם. לכן נהגו מהים עד עבר הירדן, ועבר הירדן בכלל, מעזה וכל מרחב הנגב הצפוני עד צור וצידון, רק יום טוב אחד. נגב הדרומי, מדבר יהודה, אילת וכל הסביבה, הסכימו רבים מהפוסקים, הגאון רבי חילמר טוקוצ'ינסקי, מרן החזוניש, בעל הקודש והמקדש, לנהוג יום טוב אחד בלבד כבני ארץ ישראל. מדוע? מכיוון שדעת התבואות הארץ, רבי יוסף שוורץ המפורסם, היה תייר גדול, הסתובב בכל רחבי הארץ, מגדולי ירושלים, שלדעתו אזור אילת היה בתוך גבולות עולי מצרים. ככה הוכיחו מתרגום הרס"ג על הפסוק מלא הקרבים, הוא פירש אותו כעקבה, וכתבו שהיו זמנים מלכות יהודה שהאזור הזה נכבש. ולכן, מכיוון שגם רוב התושבים שם באו מארץ ישראל, לכן נוהגים שם יום טוב אחד בלבד. ישנם שחולקים, מרן רב שלמה זלמן והרב אלישיב זכר צדיק לברכה, כדאי לנהוג שם טוב שני לחומרה, כי השתבשו היישובים ומקומם, ואילת ועקבה של ימינו לא מוזכרות בהכרח בתנך, אז מן הראוי להחמיר שם ביום טוב שני לחומרה, אבל כאמור ישנם רבים שחולקים, כפי שעברנו וחוכחנו, שדי שם ביום טוב אחד. לכן המקל שם יש לו בהחלט על מי לסמוך. כאן תוכניתנו הגיעה לחיתומה. לא הספקנו להעלות את כל השאלות, ואיתכם הסליחה, עוד חזון למועד, התודה והברכה למפיק ולטכנאי ולכל המסעים במלאכת הקודש. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נחזור לתוכנית עם מאזינים בשידור חי. נודה כאן לרדיו קול חי בתחילתה של שנה, שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה. ערב שבת שלום ומבורכת, בשורות טובות, חודש טוב ושנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל.